טוב, אנחנו בפרק י' פסקה ד' באמצע הפסקה. התשובה המוכרחת היא להשכלה האלוהית. אימוץ הרצון והרטוב, אימוץ השכל, אחוזים הם זה בזה. הפעולות מרבות אור על השורשים העליונים שמהם הם נובעות, ורגשי הנפש המיוסדים משורשי הקדושה העליונה מגלים הם במציאותם עצמה את השורשים הללו. לכן, מי שמוכן לדבקות אלוהית תדירית, אי אפשר לו במהלך פחות מזה. ומוכנות בקרבו כבר סיבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלוהית השלמה. אמנם, אי אפשר לבוא אליה כי אם אחרי הענווה המוחלטה, הבאה מתוך גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם, שהיא נוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו, הוא האושר היותר גדול בחיים. וכל מה שיתמלא עודו וכל מה שיפואר בפאר של דעת ושל גודל רוח, של מעשים, כן, עד המשפט הקודם הגענו אתמול. וכל מה שיתמלא עודו וכל מה שיפואר בפאר של דעת ושל גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות, אורה ציבורית, ושל גדלות נשמה ותארתה, ככה יגדל אושר החיים. וממילא תחדור אז השמחה הנשמתית והדבקות בעצמה תבוא למעלתה העליונה עד שגאות השם תתגלה בנשמה. וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עימה. כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות, אור אין סוף העליון המרומם על כל ברכה ותהילה. אז אני חוזר למשפט שבו עצרנו. אני קורא אותו וממשיך הלאה. אי אפשר לבוא אליה, אל אותה הדבקות אלוהית שלמה שיש נפשות המוכנות אליה וצריכות להתעלות במסלול הזה. אי אפשר לבוא אליה כי מחרי הענווה המוחלטה, שזו באה מתוך גדולת נפש לשמחה גדולה באור השם, שהיא נוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית, שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו הוא עושר יותר גדול בחיים. וכל מה שיתמלא הודו, וכל מה שיפואר, בפאר של דת ושל גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות תורה ציבורית ושל גדלות נשמה וטהרתה, כל אלה ככה יגדל עושר החיים ותחדור השמחה הנשמתית וכולי. וכל מה שיתמלא הודו וכל מה שיפואר בפאר של דעת ושל גודל רוח. מה שלא ברור לי פה זה הודו של מי. מי הוא הזכר הזה שמדובר על ההוד שלו? הודו של האדם? הודו של מי שמוכן, האדם שמוכן לדבקות אלוהית תדירית? כנראה, אבל לא ברור לי. לחוסר ההבנה שלי, אז אני אקרא את זה, כל מה שיתרבה, יתמלא הוד, ותתווסף, מי יפואר? האדם יפואר. יתווסף הפאר של דת ושל גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות תורה ציבורית וכו'. אז אני מבין שהרב אומר שככל שאדם יהיה סופג את ההור, אור של ההוד, ההוד זה הקרינה שקורנת, וזה יפאר אותו, ירומם אותו, מתוך דעת וגודל רוח, כן, הוא ירבה בדעת, הוא ירבה בקניינים רוחניים, איכויות רוחניות, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, מתוקנים. ההתנהגות שלו, ההרגלים שלו, הם יהיו קבועים, לא מרצדים ומבולבלים, אלא קבועים ומתוקנים, של התפשטות אורה ציבורית. כן, יש פאר של, עוד ופאר של התפשטות אורה ציבורית. לא יודע מה זה. כלומר, לא יודע להסביר את זה, מה הרב מתכוון, מה הן הורה, הורה זה אידיאל, איזשהו אור שחודר, אור שמופיע, כמו מתוך איזה צוהר, על החיים של האדם, האורה הציבורית, הכוונה... לא יודע, מה הכוונה פה לנשמת האומה, כלל ישראל, נשמת האומה, כנסת ישראל? סתם הציבור המתוקן שנמצא לידו, לא מבחינה נשמתית, אלא באמת יש לידו ציבור מתוקן. יותר נראה לי כמו הסגנון השני, כי הרב לא כותב פה התפשטות, הורה פנימי של האומה, הוא יודע להגיד את זה. פה משמע הורה ציבורית. שמכוח הציבור תהיה הערה לאדם. זו לא הכוונה של הרב שכן, האדם תלוי בציבור שהוא נמצא על ידו. לטוב או חלילה למוטב, זה גם כן יכול לגרוע שהאווירה הציבורית היא בהכרח, האדם קשור בציבור ובהכרח זה עלול להשפיל אותו, אבל זה גם כן יכול לרומם אותו. אם הוא נמצא בחברת אנשים, בציבור כזה שתוכן החיים הכללי שלו זה אור, אור אידיאלי, אז זה גם כן משכלל, מטיב את האיכויות הנפשיות האישיותיות שלו, וזה יביא אותו להגדלת עושר החיים. כל מה שיפואר, כל מה שיתמלא עודו יפואר בפר של דעת, של גודל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות תורה ציבורית, צריך להגיד, בחברה מתוקנת. ושל גדלות נשמה וטהרתה, שמעצימים, מאדירים את כוח החיים הנשמתי ומטהרים אותו מהסכי הדעת ורעשי הרקע של מאסר החומר, של בית הגבייה, של הגוף. כל אלה, ככה יגדל עושר החיים. מי שמחפש להיות מאושר, אז ככה, לפי הרב קוק, מגדילים את עושר החיים. מתמלאים באיכויות הפנימיות, שהנשמה בפנימיותה טובעת אותם, אז זה מאשר את החיים וזה מביא אושר לחיים. וממילא תחדור אז השמחה הנשמתית. שמחה הנשמתית שהיא, כמו שאמרנו אתמול, שאין למעלה ממנה במדרגות הקדושה, כמו השמחה. השמחה היא רום הפסגה של הגובה הרוחני של האדם. שמחה נשמתית, לא שמחה נמוכה כזאת של בדיחה וכדומה, אלא שפע החיים הפנימי שהוא מבקש להתרחב ולפרוץ, להתמזג עם הכל, להתפשט, זו שמחה נשמתית. יש איזה פסקה, עכשיו אני לא זוכר איפשהו בקובץ א', שהרב מדבר שהשמחה הנשמתית, כך הוא קורא לזה, השמחה הנשמתית היא... המעלה העליונה, איך שהכל מכוח זה מקבל הערת חיים פנימית ואין יש אלא תודעת החיים הנשמתית. שנכנס אדר מרבים בשמחה ומתברר שגם עמי הארץ מתייעדים, גם המציאות התחתונה המרצית זאת שהיא כביכול בדרך כלל מנוגדת לכוח החיים העליון, המתוקן, מתברר שהכל הכל חתום בחותם קודש קודשים, לא ידע להבדיל, ברוך מרדכי, ארור המן, בסוף הכל מתקדש ומתעלה, זו השמחה. ככה יגדל עושר החיים וממילא תחדור אז השמחה הנשמתית, והדבקות בעצמה תבוא למעלתה העליונה. אז דבקים באלוקים, אז כל החיים הם בלועים בנקודת הקשר לאלוקים. עד שגאות השם תיגלה בנשמה, וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עמה. כי גאווה זה להגיד אני ואפסי עוד, ואיפה שאני נמצא זה מצוין, לא צריך, אין יותר ממה שאני נמצא בו, זה גאווה. אז זה חמור מאוד גאווה, אין אני והוא דרים בכפיפה אחת, כי מה, אם אתה חושב שאתה מרכז כל האיכויות, אז כנראה שהוצאת מהמשוואה את הקדוש ברוך הוא, שהוא שלמות אין סוף, למעלה מכל ברכה ותהילה. אבל באמת יש מקום לגאווה. איזה גאווה? גאוות השם, גאות השם. כי להגיד שאין דבר מחוצה לי, זה נכון ביחס למציאות האלוקית, שהיא כוללת את כל השלמויות, היא מקור כל השלמויות, והיא למעלה מכל השלמויות. אז באמת גאות השם, השם הלך, גאות לבש. מצוין, אין דבר שהוא באמת מעל. אז גאות השם היא תגלה בנשמה, וילך ויתברר שהכל פה ספוג ומלא גדוש מהתוכן האלוהי. וביחס אליי, גאות השם זה הדבר שהכי מלביש אותי בענווה, כי הכל פה זה בשלמות האלוהית, אז אני כל הזמן צמא לבקש אותה. עד שגאות השם תגלה בנשמה, וממילא אין קץ לענוות הצדק שתופיע עמה. כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות? איך תתגנב תודעת אני בסדר? כשהאדם הוא בדבקות אלוקית והוא כל הזמן חש שיש שגב אלוהי, יש משהו שהוא עוד יותר למעלה ועוד יותר למעלה. איך יהיה במילים נמוכות מבסוט מעצמו? כי יש עוד יותר. כמה? עוד יותר. איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות? אור אין סוף העליון, המרומם על כל ברכה ותהילה. כל מה שתברך וכל מה שתהלל, כל מה שתצליח להבריך, להופיע ולהאיר באיזשהו אור, כן, תהילה זה סוג של אור כזה שמאירים. כל מה שאתה מופיע ומאיר זה בטל כניצוץ ביחס למה שזה באמת. כל התהליך הזה זה תהליך של מישהו מוכן לדבקות האלוקית, ובהקשר שלנו, כדי להגיע לגבעים של השכלה האלוהית, צריך להתחיל מהמהלך של התשובה, של תיקון הרצון, תיקון ההרגשות, המעשים, ואז מגיעים לדבקות אלוקית עם כל התהליך הזה שדובר. היי. כן.
זה לא... נשמע כאילו זה קצת
מייאש,
כי הוא לא חפץ
בפחות, מי, הקדוש ברוך הוא? חפץ.
אז למה זה נשמע כאילו? אז מצד האדם?
מה?
מצד האדם, הפחות הדילות הן לא ממש משנות, כי מצד עצמו משנות.
מה הכוונה משנות?
לא יודע.
הם לא חזות הכל, זאת אומרת, קודם כל יש קושייה. מה שאתה שואל זה קושייה. שמקשים אותה בחב"ד. איך אנחנו יכולים להלל את השם? מה זה להלל את השם? לא בגלל שבסגנון של, נו באמת, זה, הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע את ההלל שלי. הוא מקשים יותר עמוק. מקשים, אם להלל זה קצת מה שרמזתי, להלל זה להאיר איזשהו אור. נכון? אור כי יהל. הלל זה מלשון הילול, איזשהו אור. אנחנו פותחים קרן אור. איך, מה זה עכשיו להופיע קרן אור? מה זה משנה? כל מה שתעשה, זה, כמו שכתוב פה, זה למטה מזה. אבל לא צריך להיות עסוקים בשאלה אם זה משנה לקדוש ברוך הוא או לא משנה לקדוש ברוך הוא. התהליך שאנחנו מהללים אותו, זה מה שקושר אותנו אל המציאות האלוקית. ונכון, צריך רק לבוא מתוך גישה כזו, שמי שמהלל את הקדוש ברוך הוא בכל יום, הרי הוא חרף ומגדף. זה לא איזשהו... דבר ש הוא העניין. צריך להבין את המסגרת הזו של הלל, שזה כל הזמן טיפוסים כאלו שאנחנו מטפסים, אבל הם לכשעצמם חשובים מתוך התודעה הזו. זה דומה למה שהפסקה בהתחלה אומרת, שהפעולות מרבות אור על השורשים. השורשים הם יותר עליונים מהפעולות, אבל בסוף הפעולה היא גם כן מקרינה אור חוזר כזה. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים, שיתפס באדם נגד הרוח העליון הזורח עליו. נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, מן התורה, מן האמונה, גם ממין הגבות, מהסכמת הבריות ומיושרו הפנימי, שהמשך העליוניות, גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי, ועמלה שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ, וכל הווייתם היותר יסודית, כשנעשה האדם על ידה, מדרס לצד העיוור שבו, לאותו הצד החלש, שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם, כפי התביעה השלמה שלהם. שהיא התביעה המרחקת את האדם מן החטא, המעמידת הוא ישר, כאשר עשה הוא האלוהים. אז, לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע. לא רצונו הרעי נחלש ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל אור החיים שבו עומד על עומדו. לא כן הדבר. פניו כולם שונו. אור השכל, המבוסס, המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, הארוג בחוברת עם כל הסידור המוסרי הרוחני הממשי של כל מה שהוא מסביב, ממטה הוא ממעל, זה האור נכאה. ואור זה הוא רז החיים בעצמם, אומץ תפיסת החיים שהנשמה מוצאה בו אדם הנפש שלה. ורק בתהרה ובתשובה ישוב ויגלה האור והחיים. לכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. אז במסגרת מה שאנחנו עסוקים בפרק של ההכרחיות של התורה והתשובה זה לזו, אז אנחנו מדברים גם על העבירות. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. העבירות המטמטמות את הדעת זה כמו שדיברנו כבר הרבה פעמים שהמציאות של החטא, האבון, הפשע זו הנהגת חיים שהיא לא פרוגרמטית, זאת אומרת היא סותרת את המבנה המקורי של החיים. זה מדיניות חיים כזו ששואבת את האדם אל צדדים גסים, אולי בוא נאמר את זה, צדדי הנפש הבהמית שלו, היצר הרע שלו, שזה לא עומק זהותו העצמית. והדבר הזה, ההישאבות אחר התודעה של הנפש הבהמית, היא יוצרת אטימות בפני אור החיים המקורי, המציאות המקורית שלי, השכל העצמי שלי, לא השכל האינטלקטואלי, אלא השכל הפנימי, ההבנות הפנימיות, הדעת, הקליטה הנקייה, המסולט מכל הגסויות שיש בחיים, את מהות החיים. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, אוטמות את האפשרות מלקלוט את המציאות בצורה בהירה, בצורה מקורית. וזהו, זה פשוט, זה פשוט קורה כשעוברים עבירות. אז נכון שאם אתה יותר מחובר לעבירות, פחות מחובר לעבירות, איכות ההשפעה היא תהיה שונה, אבל לא יעזור לך, ביותך עובר עבירות, לרצות שזה לא יקרה. זה דבר שהוא, ככה הוא. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? טוב, עד כאן ידוע, אבל הרב מחדש שזה לא רק את הדעת שלך כעובר עבירה. יש דבר כזה שנקרא ציבור. אני מבין שציבור פה הכוונה חברה. חברה מסוימת. כי במילה הבאה יופיע הדור. הדור זה כל הציבורים של אותו הדור. ולא רק דור, גם תקופה. יש נפש לדור. יש נפש לתקופה, איזושהי ספרת חיים כללית כזו, שהעבירות, שאתם יודעים, לדור אין ידיים ורגליים, הידיים והרגליים שלו זה הפרטים, העבירות של הפרטים הולכות ומטביעות חותם ויוצרות רושם באטמוספירה הכללית של הדור, של הציבור, של הדור, של התקופה. אתה יכול לחיות בדור שיש בו טמטום של דעת, טמטום של דעת. למה? כי זה ככה מתנהגות, הידיים והרגליים של הדור, שזה בעצם הפרטים שבו. וזה מחלחל אל כל הפרטים שבציבור, שבדור או שבתקופה. ואז אם באדם היחיד זה יגרום לאדם היחיד כבר לא לקלוט מה הבעיה בהתנהגות האישית המוסרית שלו, אז בציבור, דור, תקופה זה כבר משמעות תרבותית. אם אתה תמע על כל מיני הנהגות תרבותיות שנראות לך אטומות, אז תדע שהאטימות זה כתוצאה מן העבירות. וכשהדור מנהל את חייו שלא על פי התורה ולא על פי דבר השם, אז תיווצר טמטום ותיווצר תרבות אטומה. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. כשהירידה הבאה כתוצאה מטמטום הדעת, גורמת אותה תפיסת החיים, מהי תפיסת החיים הזו? שיתפס באדם נגד הרוח העליון הזורח עליו. נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, מן התורה, מן האמונה וגם ממינה גבות, מהסכמת הבריאות ומהיושר הפנימי. שהמשך העליוניות גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ, וכל הווייתם היותר יסודית. זה קצת רב צבי יהודה המשפט הזה. מה גורמות העבירות בטמטום הדעת? מה משמעות הירידה הזו? איזה תפיסת חיים זו? שיתפס באדם השקפת עולמו של האדם או של הציבור היא נגד רוח העליון הזורח עליו. יש רוח עליון שזורח עליך. הביטוי זורח ברב זה יותר נשמתי, פנימי, משהו שהוא מלמעלה למטה. יצירה של הקדוש ברוך הוא. ככה זה, כמו ששתי העיניים שלנו רואות ולא אנחנו הנדסנו את זה, אז ככה גם יש לנו כוח משיכה רוחני, שהוא מכה גלים בנפש לכיוון מסוים. אבל יש ירידה שיתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו, והוא יתחיל להיות מנוכר להזרחה האלוהית הזו. איפה היא זורחת? נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו. איפה דבר השם מדבר איתנו? מהתורה. התורה במובן ההגותי שלה, במובן של ספר התורה. התורה מורה לנו את הדרך ללכת. הדרך, התורה זה ההוראה להופיע את ערך החיים האלוהי, זו הדרכה של התורה. ודבר השם בא גם כן מן האמונה. אמונה זה דומה למה שלמדנו בפרק א', מסורת. איזושהי מסורת אמונית כזו. מן הגבות. הפולקלור היהודי. גם דרכו בדבר השם, בשימור האותנטיות, המקוריות של מסורת ישראל, מהסכמת הבריות. יש דברים שלמה הם נכונים? כי הבריות הסכימו. אז זה אפילו לא מדין מנהג ישראל שכתוב למעלה, זה איזושהי הסכמת הבריות, איזשהו שכל ישר שבינינו לבין עצמנו מעולם לא הרגשנו שאנחנו צריכים לדון על זה. מה? יכול להיות. יכול להיות. מיושרו הפנימי, דבר השם זורח עליך מהתורה, מהאמונה המסורתית, מהסכמת הבריות ומהמצפון שלך. איזושהי תביעה נקייה שלא, כל עוד לא ירדת בגלל עבירות שתמתמו את הדעת, זה מדריך אותך. איזשהו מצפון פנימי, בסיסי, של ישרות. מאיפה כל אלו באו? דבר השם שבתורה, במסורת, בהסכמת הבריות, ביושר הפנימי. שהמשך העליונות גם שבכל אלה הולך ונמשך ומאיפה? מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ וכל הווייתם, היותר יסודי. דבר השם שמתגלה מבחינה מוסרית, ערכית, בתורה וכולי, כל מה שנאמר שם, זה המשך ישיר של התורה, שהיא לא הספר תורה, אלא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו. לעולם יש מגמה רוחנית, פנימית. החוכמה האלוהית שבה נבראו שמיים וארץ. שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. משמע שחוקות שמיים וארץ זה פועל יוצא של בריתי. אז כל המציאות כולה היא בלועה במגמה האלוהית, וזה הולך ומתפרט לתודעות מוסריות קונקרטיות, בתורה, במסורת, במנהג אבות, בהסכמת הבריות, וגם במבנה הפסיכולוגיסטי הפשוט שלנו. ככה המציאות אמורה לזרום, לנבוע ולהתקדם. אבל כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים שיתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, כשנעשה האדם על ידה, על ידי הירידה הזו, מדרס לצד העיוור שבו. האדם מנוכר לכל מה שהוא תכליתי, מקורי, מציאותי, והופך להיות כלי שרת, מדרס לצד העיוור שבו. מה זה הצד העיוור שבו? זה שלא יכול להבחין כנראה בין טוב לרע, בין אמת לשקר. לאותו הצד החלש שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם כפי התביעה השלמה שלהם. לחיות בחיים, את החיים בצורה מתוקנת, זה התביעה השלמה שלהם, התביעה המקורית שלהם. זו המגמה של המציאות, תראה לאן היא זורמת. אל תעשה סכר. אבל העבירות מטמטמות את הדעת, גורמות ירידה, והאדם הוא מתחיל להתנהל על פי כוח החיים העיוור הזה, היצר הרע הזה, הנפש הבהמית הזו, לצד העיוור, הצד החלש, שהוא לא יכול להתגבר ולהתאמץ, לאחוז את החיים על פי המקוריות שלהם. והוא כל הזמן מחריב את העולמות. הוא בורא פה שדים. הוא מכניס פה דברים שהם לא מקוריים. מלאכי חבלה. הוא מערבב פה. תודעות שהם לא מן מקור החיים. וזהו. ולאט לאט נוצרת לה אטימות. וזהו. כן. מדרס שאני מבין שהוא נדרס על ידי זה. דבר שדורסים אותו.
אבל בכל עבירה, יש אנשים מסורתיים שלא שומרים הרבה מצוות, והם לא עתומים.
כנראה שזה לא שחור ולבן. ואיכויות איכויות בבהירות או בקהות של המחיצות האותמות את הדעת. אבל בהכרח כל עבירה יוצרת אטימות. הרב כותב את זה, לא? כל עבירה גורמת איזושהי אטימות של הדעת. יכול להיות שזה משהו מאוד בהיר, מאוד שברירי, אבל א', זה יכול ללכת ולעשות גס. וב', בכל זאת, זה גם כן, גם אם זה לא גס, אז זה איזושהי מחיצה. וחוץ מזה צריך להגדיר גם כן מה זה עבירה. זאת אומרת, נכון, לעבור על, עליו או לבטל עשה וכו'. אבל יכול להיות שזה גם כן יותר מזה. אז עוד הפעם. הולך, האדם נעשה אדם, על ידם מדרס לצד העיוור שבו. לאותו הצד החלש שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם כפי התביעה השלמה שלהם. שמה זה התביעה השלמה של החיים? התביעה מרחקת את האדם מן החטא. המעמידת הוא ישר כאשר עשה הוא האלוהים. יש איזושהי תביעה מקורית ללכת על פי הישרות, אבל היא מרחקת את האדם, הירידה, הנפילה הזו, היא מרחיקה את האדם מסידור החיים על פי התביעה הישרה הזו. ואז מה קורה? כל החיים כולם מקבלים פאזה חדשה. זה מה שהמשפטים הבאים יגידו. נעצור פה. פעם הבאה נמשיך.